שלום לכולם, אנחנו פעם שעברה עשינו איזושהי חזרה, אז היום נשתדל להתקדם. הגענו לפסקה ממתת, אז רק נקרא את ממחת ונתקדם. אמר הכוזרי, ממחת, פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע, בין יש בזה כזב או קנוניה. דבר אשר כזה לא ייתכן, כי יסכימו עליו אפילו 10 אנשים בלא שיתבלבלו ויגלו בזה סוד קנונייתם. בדרך כלל דוחים אנשים דברי מי שמביא לפניהם ראשונה מעניין זה ומבקש מהם להודות בו. על אחת כמה וכמה, לא ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים, בייחוד שהמעניין שלכם עודנו קרוב למאורעות, ואין הכזב והבדות יכולים לחול בו. כלומר, הכוזרי בכלל לא מבין את תשובתו של רבי יהודה הלוי בפסקה ממזיין. כלומר, אם רבי יהודה הלוי עונה בממד התוכני האיכותי, כמו שעסקנו בעריכות, הכוזרי קולט את התשובה בממד הטכני הכמותי. מי שלא היה כאן, אז אולי קצת קשה לו להבין מה אמרנו כרגע, אבל עסקנו בזה אולי 4 שיעורים בערך בעניין הזה. ולכן, במה נתלה הכוזרי? הכוזרי נקלה קודם כל שהדברים מפורטים, כלומר, התהליך ההיסטורי, הממד ההיסטורי, תאריך העולם, יש אצלנו פירוט ביחס אליו, אז קודם כל, אין אם אפשר לומר חללים שחורים שלחו לאיבוד בדרך, אז קודם כל הדבר מפורט, ב' זה דבר שיש בו רבים, כלומר רבים מונים את אותו המניין, וקשה להתמיד בדבר שהוא לא אמת, שיש בו רבים, כי חילוקי הדעות התגלו מהר מאוד. ידוע שיש סוד לאדם אחד, זה נסתר. כשיש סוד לשני אנשים, זה בטוח יתגלים. אז כל בחומר לאה. כלומר, אם יש לנו איזושהי הסכמה שבשתיקה, הסכמה שקרית שבשתיקה, אז זה פשוט שתתגלה מתישהו. ודבר שלישי, שאתם קרובים למאורעות. כלומר, ככל שקרובים יותר למאורע, אז האפשרות לשקר היא פחותה. אז אם כן, יש 3 סיבות לפי הכוזרי, 3 סיבות טכניות לגמרי, חיצוניות לגמרי, שהן בכלל לא מה שרבי יהודה הלוי ענה, 3 סיבות מדוע התאריך שלנו למניין העולם הוא נכון. א', כי יש פירוט, ב', כי זה המון גדול, שאם זה היה שקרי, אז השקר היה מתגלה, ג', כי זה קרוב למאורעות. טוב, זאת תשובה שמתאימה למבט חיצוני. כלומר, אם אתה שואל אדם, מה יכול מבחינה סטטיסטית לאשש את זה שהדבר הוא אמת? קודם כל, פירוט, ב', ציבור, ג', קרבה למאורע. כלומר, זה הגיוני, אלה 3 ממדים הגיוניים. אבל זה בכלל לא מה שרבי יהודה הלוי ענה. רבי יהודה הלוי העלה אותנו לרמה אחרת לגמרי של הבנה. אמר החבר, מנסה רבי יהודה הלוי לחזור על תשובה ממחת, על תשובתו בפסקה ממזיין, כדי להסביר לכוזרים על מה הוא מדבר בכלל. אמר החבר, אמנם כן הוא, אז כמו שאמרנו בפסקה ממזיין, אמר החבר, 4,500 שנה, התשובה הייתה צריכה להיגמר פה. אם אתה שואל כמה תמונים היום לבריאת העולם, התשובה הייתה צריכה לומר מספר. 4,500 שנה, נקודה. פה הייתה התשובה צריכה להסתיים. וכן כאן, אמרת 3 דברים, 3 קריטריונים שהם מתחברים ביחד כנראה לדבר שהוא ודאי או דבר שהוא קרוב למציאות. אמר החבר, אמנם כן הוא. כלומר, באמת יש 3 קריטריונים. הרבה פרטים, המון גדול, קרבה למאורעות. אמנם כן הוא, נקודה. למה רבי יהודה הלוי ממשיך הלאה? פתאום עוד פעם מתחיל לפרט. אברהם עצמו היה בן דור הפלגה. כלומר, הפירוט שמי כאן, מי אברהם עצמו היה בן דור הפלגה, זה מקביל, הוא פירוטן פורש לנו ממות אדם ושת ואנוש התורה. עוד פעם מנסה להעביר אותו מהמבט הטכני על ההיסטוריה, למבט התוכני על ההיסטוריה. מהמבט הכמותי על ההיסטוריה, לממד האיכותי. מי היו האלוהים שהופיעו על ציר ההיסטוריה? אז נקרא. אמנם כן, הוא אברהם עצמו היה בן דור הפלגה. אולם הוא קרוביו עמו שמר על לשון עבר סבו. אשר על כן נקרא בשם עברי, אברהם העברי. וכשבא משה 400 שנה אחרי אברהם אבינו, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ, באופן יחסי כמובן. ובדור כזה הופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי מצרים. והנה גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו בדקו וחקרו, הואיל ולא האמינו אמונה שלמה כי דבר האלוהים בשר ודם, ועמדו בספקם זה, עד אשר ישמיעם האלוה דברו בעשרת הדיברות. כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה, כי יראו פנש באותותיו תחבולה מתחבולות עץ תגננות ואומנות ומעלה, אשר לא תעמוד בפני הבחינה, כי אין כמטבע מזויף, ואילו עננה אלוהי כזהב המזוקק, אשר בעת הבחינה ימצא ערך כל דינר שלו גדול כפליים. איך יעלה על הדעת כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה? כי לפני 500 שנה, סך הכל 500 שנה בממדים היסטוריים של אז, זה מעט מאוד. ואיך יעלה על הדעת כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה? כי לפני 500 שנה הייתה בעולם רק לשון עבר בלבד. היא אשר נפלגה בבבל רק בימי פלג, וכי אומות אחדות מייחסות אל יפת, אומות אחדות אל שם ואחרות אל חם, וכי ארצותן כך וכך הן. הייתכן הדבר כי נקבל אנחנו היום דבר כזב שיספר לנו אדם בנוגע ליחסי אומות מפורסמות ודברי אמן ולשונותיהן, שעה שסיפורו נסב על תקופה פחותה מ-500 שנה? אז גם את הפסקה הזאת אפשר להבין בממד הטכני, שזה לא הגיוני. אבל אם אנחנו נשים לב, אז רבי יהודה הלוי חשוב לו להזכיר כאן שלושה, אם אפשר לומר, שלושה שלבים נקרא לזה היסטוריים. חשוב לו, או ארבעה שלבים. חשוב לו להזכיר את השלב של עבר, חשוב להזכיר את השלב של אברהם אבינו, שנקרא אברהם העברי, כי שימר את העבריות של עבר. חשוב לו להזכיר את משה רבנו, שהמשיך את אותה עבריות של אברהם אבינו. וחשוב לו להזכיר את הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, אנחנו מסתכלים על האלוהים, לא מסתכלים על הטכני. אני מסכים שאפשר להסביר את פסקה ממתת ברמה של הכוזרי בפסקה ממחת. כלומר, שיש כאן איזושהי ראיה היסטורית, כי אנחנו קרובים למרות, זה 500 שנה, זה משה רבנו לאברהם אבינו, אז קל להסביר את זה כך. אבל ודאי שזה לא רק מה שרבי יהודה הלוי רוצה לומר. רבי יהודה הלוי רוצה לומר, אברהם עצמו היה בן דור הפלגה. דור הפלגה זה שנת 2000 לבריאת העולם. אולם הוא קרוביו אמו שמרו על לשון עבר סבו, זה מאות שנים אחורה. על כן נקרא בשם עברי, אברהם העברי, כי הוא מיוחס לעבר. אז הוא מיוחס לעבר, ולעבר האלוקי, כלומר לציר האיכותי על הציר, הציר האנכי על הציר האופקי, כמו שלמדנו. וכשבא משה 400 שנה אחריו, אחרי אברהם אבינו, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות, הייתה כבר חוכמה, היה כבר מדע, ואז האלוה דיבר עם משה רבנו, ואז גילו את היחס בין החוכמה לאמונה, ומשה רבנו גילה, חשף, את מה שהיה אצל אברהם, שאברהם אבינו זה בעצם עבר. כלומר, עוד פעם אנחנו רואים כאן איזשהו ממד אלוהי בתוך הממד ההיסטורי. לכן הפסקה הזאת היא משלימה את פסקה ממזיין. אמר הכוזרי, עוד פעם, דבר זה מן הנמנעות הוא, המטרה שלנו זה להתקדם לנושא הבא, אז קצת אנחנו עכשיו רצים. אמר הכוזרי, דבר זה מן הנמנעות הוא. כי איך ייתכן, ולא בידינו כתבי יד מעט מחברים שניחו יסוד לחוכמות ידועות לפני 500 שנה. וכן לא ייתכן לספר כזבים על מה שהיה לפני 500 שנה בדברים מפורסמים. אז אם כן, זמן קרוב והדברים מפורסמים, כגון יחס לשון וכתב. אמר לחבר, הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו האלה? והדבר היחידי שאפשר להם לא לחלוק עליו, זה ההתגלות האלוהית שהייתה לו. הוא אומר להתגלות האלוהית שהייתה לו, זו התגלות אלוהית שעברה דרך אברהם אבינו, דרך עבר. אז רבי יהודה הלוי בן נון א' מתכוון עוד פעם, זה לא הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו האלה, כלומר הייתכן שאם משה לא היה דובר אמת, אנשים חכמים לא היו עולים על הבלוף. זה נכון שאפשר להבין את זה ככה, אבל הרבה יותר מזה. הייתכן כי לא היו חכמי מצרים חולקים בזה על משה ועל דבריו אלה? ולא ראינו גם כי עמו, כי גם עמו חקר אותו, אף כי אנשים שאינם מבני עמו, ומה גרם להם לא לחלוק עליו? דבר אחד, ההתגלות האלוהית שהייתה בהר סיני למשה ולכל עם ישראל, שהופיע קודם אצל אברהם וקודם אצל עבר, עד אדם הראשון, עד בנת העולם. אמר הכוזרי, אלה דברים מתקבלים על הדעת, חזקים ומיוסדים. בקיצור, לא קרב זה אל זה כל הלילה. רבי יהודה הלוי מדבר ברמה אחת, והכוזרי מדבר ברמה שנייה, וגם היום דרך אגב, לפעמים אנחנו טועים בטעות הזאת. כלומר, לפעמים ששואלים אותנו, תגיד, מה אתה אומר על הסתירה בין התורה למדע, ביחס לגיל העולם? אז מה אנחנו עושים? מתחילים לגייס אנשי מדע שסוברים שיותר הגיוני לומר שהעולם נברא. טעינו בדיוק בטעות הזאת. כלומר, מי אמר שצריך לתרץ את הקושייה של הבדל בין סתירה למדע, בין סתירה בין תורה למדע? אין סתירה, כי התורה דיברה על ממד אחד במציאות, והמדע דיבר על ממד אחר. המדע דיבר על האיך, והתורה דיברה על המה. ומה הקשר בכלל? ואומר אלוקים יהיו ויהיו אור. מי אומר שזה היה בשנייה הראשונה שאלוהים ברא את העולם? אולי זה לקח לקדוש ברוך הוא מיליארד שנה לומר, בממד של הזמן שלנו, לומר ואומר אלוהים יהיו ויהיו. איפה כתוב הזמן? כתוב שישה ימים, וערב הבוקר. מי אומר שערב הבוקר של אז זה ערב הבוקר של היום? כלומר, אנחנו הרבה פעמים נופלים בטעות הזאת, שאנחנו מנסים להסביר מושגים איכותיים במושגים כמותיים.
ומה אנחנו סופרים
הרב? מה? ספירה שם, ממתי? הספירה שלנו של 6,000 שנה
היא
ספירה לבריאת העולם, שהייתי אומר, אלה 6,000 שנות התגלות אלוקות במציאות. כמה זה בממד של זמן? אולי מיליארדים של שנים בממד של הזמן שבני אדם היום קוראים לזמן, כלומר 24 שעות כפול 30 יום כפול 35 יום.
6,000 שנה?
מה?
6,000 שנה, לא
באמת 6,000 השנה שלנו זה 6,000 שנה של התגלות אלוהית במציאות. האם זה מתאים ל-6,000 שנים שהמדע מגדיר שנה? אולי לא. מה הבעלה מהמשפט שאמרנו כרגע? מי אמר שכן? כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את אברהם אבינו ביום את אברהם אבינו, את אדם הראשון ביום השישי. כן. כתוב שאדם הראשון כשהוא נברא, הוא היה כאיש, כאדם בוגר. אז אדם הראשון לא נולד כתינוק. רגע, אז הלכו לאיבוד פה איזה 20 שנה. ואנחנו יודעים שבערב הקדוש ברוך הוא לא ברא, אז בבוקר הוא ברא. עכשיו בואו נהיה ממש טכניים. אז ב-12 שעות נולד אדם שנהיה פתאום בוגר. טוב, עכשיו יש לנו, רק קושיה קטנה אחת. מה היחס בין 12 שעות של הבוקר והיא בוקר? לבין 20 שנה, נגיד, 18-20 שנה של אדם הראשון שנברא כבוקר. אז יש לנו בעיה של 20 שנה מינוס 12 שעות. נשמע מגוחה. אני רוצה להביא את זה לרמת גיחוך. מה ההתרגשות מהשאלה? כלומר, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון לא כתינוק שנולד. סתם שאלה טכנית עכשיו ברמה של לא גן אלא גנון. אם אדם הראשון, שהוא נברא ביום השישי, היה תינוק, איך הוא יכל לחטא? איך הוא יכל לקבל צו אלוהי? איך הוא יכל לחטא? סתם. שאלה של ילד בגיל 3.
הוא נברא מבוגר.
מסקנה, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר. מסקנה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא אותו במושגי הזמן שלנו היום. אז מה אנחנו מתפלאים? שהמדע יגיד שהעולם הוא בין מיליארדים. תגיד מיליארדי מיליארדים. מה אכפת לנו? מה זה קשור לנושא? זה לא התורה. התורה לא עוסקת בזה. זה כמו שאני אשאל אותך, כמה חוכמה למדת היום במכון מאיר? תענה לי 2 קילו. זה בערך אותה תשובה. שוקלים חוכמה בקילו? זה לענות תשובה שהיא לא ממין השאלה. הסיפור בריאת העולם של סיפור מעשה בראשית, הוא לא בא לספר לנו איך נברא העולם, בממד של הזמן, או בממד הטכני. הוא בא ללמד אותנו מה היו שלבי ההתגלות האלוהית בעולם, שיכול להיות שהתהליך הזה של 6 ימים, של ריבונו של עולם, לקח הרבה מאוד זמן מבחינת הזמן של האדם. אז אין שום סתירה בין תורה למדע. כל השאלה, האם התורה סותרת את המדע, היא שאלה שהיא בכלל לא במקומה, כי התורה לא דיברה בממדים מדעיים. התורה לא דיברה בממדים של זמן שלנו. התורה דיברה בממדים איכותיים. זה בדיוק הטעות כאן של הכוזרי. הוא תופס את התוכני כטכני, תופס את האיכותי ככמותי.
אבל עדיין ספסום, הרב, 6,000 שנה.
למה?
6,000 שנה הוא להגיע
משיח. אני הולך איתך. זה לא סביר, לא, חשוב לי. אנחנו סופרים 6,000 שנה, בוא נדיר לבא. תענה תשובה מדויקת. 6,000 שנה למה?
לבריאת העולם.
לבריאת העולם. 6,000 שנה לבריאת העולם. עכשיו בואו נגדיר את המושג בריאת העולם. בואו נגדיר את זה. בסדר? עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך. למה מתחילים להסתבך? אנחנו יודעים שאם אנחנו נחפש בספר בראשית בפסוקים המתארים בריאת העולם, אנחנו נגלה שהקדוש ברוך הוא משתמש בשלושה סוגי פעלים. הוא משתמש ברא, הוא משתמש יצר, הוא משתמש עשה. מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אומרים, השמיים קדמו לארץ. בריאת השמיים קדמה לבריאת הארץ, שנאמר בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. וכרגע אנחנו רואים דבר שהוא שטות מוחלטת, שהשמיים זה התחלק למעלה והארץ זה האדמה למטה. שקר גמור מה שאמרנו קודם, זה לא זה בכלל. אבל נסביר זה ככה. ובית הלל אומר, רגע, יש לי פסוק אחר. ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. אז הארץ קדמו לשמיים. מחלוקת מה קדם למה? האדמה לשמיים, האדמה לתחלת, התחלת לאדמה. ודאי שכל מה שאמרנו הוא שטויות. סליחה שאני מדבר ככה. בית שמאי דיברו על הבריאה, וראשית ברא מי ברא אלוקים, ובית הלל דיברו על העשייה, ביום עשות השם אלוקים. וכל אחד דיבר על משהו אחר. אז זה נכון שבעולם הבריאה השמיים קדמו לארץ, ונכון שבעולם העשייה הארץ קדמה לשמיים. עכשיו צריך להבין מה אמרנו. ואין שום מחלוקת. למה אתם מסתכלים עליה כך? כי זה דברים שלנו אמורים ללמוד אותם בגיל 5 בערך. יש אנשים בגיל 80, תלמידי חיים שאולי לא הבחינו את ההבחנה הזאת. אז כשאנחנו אומרים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו אומרים. בקיצור, אז בוא נחזור אליך. אז מה זה בריאת העולם? הסתבכנו עכשיו. זה בריאת העולם, זה לא עשיית העולם. הסתבכנו מאוד, ממש הסתבכנו. אנחנו עסוקים עכשיו בבריאת העולם. עכשיו צריך להסביר את המושג בריאת העולם. עכשיו אם מתקדם זה באמת, זה לא אופן להשאיר אותנו ככה. בריאה, בוא נגיד זה ממש בכותרת כללית. יש הרי כידוע ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות זה איזשהו עולם רוחני עליון שהוא אצלו. עולם שאין בו שום התחלה של איזושהי הגשמה שבדרך. עולם שהוא אצילות, אצלו, רק אצלו. זה שם הבעיה. י' כ' ו' כ'. כדי שהיות בקדוש ברוך הוא רוצה שאותו העולם הפנימי שנמצא אצלו יתחיל להתגלות גם אלינו במדרגה שאנחנו מסוגלים לקבל אותה. אז הוא התחיל להופיע. הבריאה שלו זה יש מאין. היה עין, התחיל ליצור איזשהו יש. היצירה, אבל זה עדיין גולמי. יש איזה גולמיות. יש איזה משהו מאוד מאוד כללי. היצירה זה כבר לשון צורה. יש כבר יש. בהתחלה היה עין, עכשיו יש. עכשיו יש כבר את היש הזה, הוא מתחיל לקבל איזושהי צורה, איזשהו ציור, איזשהו תוכן, איזושהי משמעות. יש תוכן בתוך היש. והעשייה כידוע זה גמר המלאכה, כלומר, הסתיימה המלאכה. גם הסטנדר יוצא מהנגריה. יש המחשבה של הנגר לעשות סטנדר, זה עולם האצילות. הוא מביא את החומרים לנגריה, יש כבר איזה יש. הוא מתחיל לחתוך אותם במכונות בצורה מדויקת. זה כבר יצירה, יש מאין. סליחה, יש כבר איזה תוכן, יש כבר איזה צורה, אתה מתחיל לזהור שזה הולך לסטנדר. והגמר מלאכה שיופים האחרונים, הלקה וכו'. זה עולם העשייה. אז על מה אנחנו מדברים? בבריאת העולם. בבריאת העולם אנחנו בכלל מדברים על עולם העשייה. אנחנו מדברים על, על המחשבה האלוהית ליצור יש מאין. זה בבריאת העולם. סיפור מעשה בראשית בספר בראשית הוא בא ללמד אותי על, על היש שהתחיל להיות איזשהו ממש שהופיע מתוך עין אלוקי שופה מתוך העין, והאלוקי כבר התחיל להתגלות באותי צורה. זה משהו מאוד מטאפיזי, מאוד מופשט. אז המדע מדבר על העשייה, המדע מדבר על גמר מלאכה. כמה סטנדרים הוצאת הנגר יקר מהנגריה? שניים. טוב. אבל הסטנדר התחיל בזה שבאה המשאית ולכת הסטנדרים מהנגריה? לא. אז המדע מדבר על עולם העשייה, אם אפשר להשתמש בהקשרים האלה. והתורה מדברת בעולם הבריאה בכלל. מה הקשר? מה זה שייך על השני?
אבל עשייה היא אחרי הבריאה, נכון?
העשייה היא תוצאת הבריאה.
היא הייתה אחרי, בהכרח שהייתה אחרי.
לא יודע, אתה מדבר אחרי עוד פעם בממד של זמן.
נכון.
אנחנו בורחים בממד של הזמן.
למה לא?
כי זה לא קשור לספר התורה. ספר התורה לא קשור לזמן. ספר התורה קשור לזמן. זה אומר שמעמד הר סיני התאים לדורות של מצרים. האם זה מתאים לדור הווירטואלי שלנו? לא. זה בעצם מה שאתה אומר בצורה קיצונית לגמרי. התורה היא לא קשורה לזמן. התורה היא לא ספר שקשור לממד של זמן. זה ממד של נצח. זה ממד ששייך לעולם הבריאה. זה לא שייך בכלל לעולם העשייה.
אבל אנחנו סופרים את העולם היהודי.
סליחה שנייה, אני חייב לשמחה שלך.
ישראל.
כשאתה יוצא משיעור בכיתת אמונה, שומע חדשות, אתה לא נכנס למשבר?
שתדע שלא לשמוע.
ברסת. להבדיל זה הנצרות. אני בורח למנזר, בבדי, כן? שוכח מה העולם. סליחה שאני מדבר ככה. זה מה שההתנהגות הזאת, זה בעצם ההופעה הזאת. כלומר, מה אתה בעצם אומר? יש לי משבר גדול, כי אני לומד כאן את האמת הפנימית. יוצא אל המציאות, פוגש את המעטפת החיצונית. המפגש הזה בין האמת הכל כך עמוקה, לחיצונית הכל כך ממוסקת, לשון מסכים, המציאות הזאת ממוטטת אותי, אני מגזים כמונה, ואז אני מתנתק. אני בעד ההתנתק. זה מה שאתה אומר. להיות יהודי זה לא להתנתק, זה לחבר. זה לדעת איך עולם הבריאה מופיע בעולם העשייה, וכאן נקודה חשובה, עד שלא נגיע לעולם מתוקן שבו הבריאה תופיע בעשייה, יהיו פערים אדירים עד כדי הופכים בין עולם העשייה לעולם הבריאה. כלומר, מה שהעיניים שלי יראו במבט החדשות, זה הפוך לגמרי ממה שקורה בין בתהליכים הפנימיים בתוך עם ישראל ובתוך העולם כולו, וחלק מההופעה האלוקית של תיקון העולם. ואני לא נבהל מהמשבר. כי אני מבין שאנחנו עוסקים פה בשני עולמות. יש עולם בריאה ויש עולם עשייה, שני עולמות שונים לגמרי.
אבל זה יוצא אחד מתוך השני.
ודאי שעולם העשייה הוא יוצא מתוך עולם הבריאה.
אז איך זה יכול להיות שנחשב לנו משהו אחר?
כרגע, כלפי חוץ.
אז אני לא עובד על פי התכנון.
יש לי שאלה, אתה פעם אכלת תפוז? כן, לתפוז בדרך יש קליפה. אתה אוכל את הקליפה? אתה לא עושים איזה סוכריות, אבל נגיד לא אוכלים את הקליפה בדרך כלל. אז למה הייתה נסחר את הקליפה? היא שמרה על הפרים מפני המזיקים. בשלב שבו הייתה קליפה, הסתכלתי על התפוז, מה ראיתי? קליפה. כלפי חוץ מה אני רואה? קליפה. אתה נותן ביס כשהתפוז על העץ, בוסר, לקליפה, מה אתה אומר? זה לא למאכל. כלומר, נראה לך שכל המציאות הזאת שקוראים לתפוז, היא בעצם קליפה אחת גדולה. מה יודע אדם מבוגר? שזה לא נכון כל מה שאמרנו עכשיו. שיש איזשהו תהליך של הופעת פנים בחוץ, ובשלבים הראשונים החוץ צריך להופיע. כי החוץ הוא משמר את הפנים. עכשיו, זה נקרא לימוד אמונה. להבין את התהליכים הפנימיים האלוקיים. בתוך המציאות, העולם הזית שלנו המסובכת, זה נקרא אמונה. זה מצב שאנחנו עושים קצת אמונה. לומדים את הופעת האלוקות האינסופית הפנימית בתוך המציאות המוגבלת המצומצמת שנקראת עולם הזה. עד שבסוף אנחנו נפתח את העיניים ונראה, העשייה הזאת יצאה מהבריאה, ופעם חשבתי שזה סותר. זה נקרא ללמוד אמונה. לכן כל כך חשוב ללמוד אמונה. לכן כיתת אמונה במכון מאיר זה היסוד והמטרה של הכל. כי בלי זה אנחנו לא מפוקסים.
אבל עדיין, נכון, הדברים הבנתי אותם, אבל הספירה היא עדיין הספירה שלנו. כאילו, כשאתה אומר...
מה זה ספירה שלנו? אני החלטתי, אם הייתי מכין לספור אחרת.
הוא בשנת 5700, אני כבר לא זוכר. בסדר? אז זאת ספירה של 365 יום כפול...
זאת ספירה טכנית או תוכנית? זאת ספירה... כמותית או איכותית? כמותית. לא אכפת לנו להגיד שהספירה... מה?
לא, שואלים זה שקר.
זה לא שקר. אם אני... סליחה. הנה, כבר אנחנו נגיד לימי השבוע והלשנון. בואו ניקח דוגמה. הייתה איזושהי החלטה שתכף נברר אותה כבר שהיום. הייתה החלטה, נראה אם תכף מה המקור שלה, מאיפה היא הגיעה. ששבוע זה שבעה ימים. יש לי שאלה. מה גרם לאדם נורמלי לעצור במספר שבע? למה לא קבעו ששבוע זה שישה ימים? 30 יום? אולי פעם שישה ימים, פעם 30 יום? יש שבוע שבו אני מספיק את הכל בשלושה ימים, הוא יקרא שלושה ימים שבוע. יש שבוע שבו חודשיים לא מספיקים לי, נעשה חודשיים, נגיד, סיימתי את המלאכה אחרי שבוע. למה לא? למה נעצרנו על יד המספר 7? אחת החושו על הספירה העשרונית, למה נעצרנו במתמטיקה על יד המספר 10? למה זה סדר הטוב?
ככה
העולם
קורה.
אז אתה אומר כרגע, זה לא נכון, אבל כרגע בוא נתמקד. כרגע אתה אומר, יש החלטות של בני אדם שהופיעו על ידי הסכמה ציבורית, יכול להיות כלל אנושי, כדי שהחיים יוכלו להתנהל בצורה יותר תקינה. כלומר, בואו ניקח משל פשוט, אם אני רוצה לנסוע באוטו בצורה נורמלית, שלא כל אחד יפוץ, אז גם הם החליטו
שיש דיני קדימה. יש רמזור. יש זה שבא מימין, יש לו זכות קדימה. אתה מגיע לכיכר, ותראו לעצמכם מה קורה בכיכר, בלי כללים. לפעמים רואים שיש הפסקת חשמל. קטסטרופה, נכון? אז יש בכיכר כללי. כיצד מתנהגים? מי קבע? בני אדם. כמו שקבענו שזה שאם יש לו זכות קדימה, זה זה שבא מימין. היו בני אדם יכולים לקבוע שזה שיש לו זכות קדימה, זה שבא משמאל. אז למה אני צריך לתת זכות קדימה לזה שבא מימין? כי ככה בני אדם החליטו. אתה חי בתוך מסגרת ותיתן כבוד וחשיבות למסגרת, כי המסגרת היא אנרכיה. כל זה נכון מה שאמרנו. אבל כל זה נכון בממד העשייה, לא בממד הבריאה. כל זה נכון ביום עשות השם אלוקים ירד לשמיים, זה לא נכון ביחס לבראשית ברא אלוקים לשמיים את הארץ. אז כל מי שמבין את סיפור בריאת העולם כמעשה טכני מדעי, הוא בכלל לא נוגע במה שכתוב בתורה. זה כמו אחד שואלים אותו, מה זה מכון מאיר? אז הוא אומר, זה 82 ספסלים, 350 כיסאות, 15 או 150 ספרי עניה, זה מכון מאיר? רגע, הוא אמר אמת קודם כל? כן, כמותית יכול להיות שהוא אמר אמת. אבל זה לא מכון מאיר. לכן אנחנו לא מתפלאים על המשא ומתן הזה בין רבי יהודה לוי אלקוזון. הממד הזה בין הטכני לתוכני, האיכותי, הכמותי, כלומר,
הציר האלוהי, הציר האלוקי מול הציר ההיסטורי-אנושי, והמעבר, ההליכה של הציר הזה, זה לא מפתיע אותנו שרבי יהודה הלוי מנסה לדבר על הציר הזה, והכוזרים מבין את הציר הזה. זה לא פלט שמנסים לשאול היום שאלה, אדם אינטליגנט, מנסים לשאול את השאלות, אז מה אתה אומר, מה הפתרון? ביחס לבעיות חברתיות, בדרך כלל מה המראיין מצפה לשמוע? תשובה עכשוויסטית, ממשית, פרקטית. מה עושה אדם בעל מחשבה, בעל דעה, בעל מאור? נותן איזושהי סקירה כוללת על הנושא. מה עושה המראיין? ידידי, אין לנו פה, זה לא פה זמן להרצאות באוניברסיטה. אתה מוכן לענות תשובה בבקשה בעשר שניות, כן או לא? אם המתראיין היה אדם בעל משמעות, היה אומר לא, להתראות, שלום. אני מדבר. רוצה לדבר פשוט. אנחנו... בקיצור, ספר הכוזרי, הבירור הזה הוא משמעותי, הוא היום, הוא כל הזמן. וגיל העולם זה דוגמה אחת לעניין הזה.
נניח בן אדם יש לו ראייה שהוא חושב על משהו, רוצה את זה לתכן מהמציאות. אז הוא חושב על המצב שזה יהיה. אז הוא בינתיים לוקח את הכלים והכל, אבל לא, אני לא יודע מתי שזה באמת יהיה המצב. אז זה העניין שפה, של הזמן שאני יודע שזה יהיה מתישהו, אבל אני רק עוד 20 שנה.
בוא נאמר את זה אחרת בצורה יותר קומית. אתה אומר דבר נכון, בוא נגיד את בצורה אחרת. לפני שיש לנו מציאות גשמית בעולם, יש איזושהי מחשבה שקדמה למציאות הזאת. כלומר, לפני שהמבנה הזה עמד על הרגליים...
אני רואה את זה
אצלי. לפני שהמבנה הזה עמד על הרגליים, המבנה הזה עמד במחשבת האדריכל. אז בואו נלך עוד שלב אחד. אז מה זה הבניין באמת, המבנה הזה באמת? הממשות החומרית שלו, כלומר המבנה, או המחשבה המופשטת שהייתה אצל חושב המבנה? מה באמת המבנה? המחשבה. אז זה נאמר, השם בחוכמה,
זה עד הארץ. זה גם עדיין לא שלמות, גם שהוא יצא את זה, עדיין יש לו משהו, משהו חשב זה אחר.
ודאי. השם בחוכמה יסד הארץ. היסוד של הארץ, של הארציות, של ההופעה הגשמית, המגושמת, שקיבלה ממד גשמי, היא החוכמה שקדמה לו. סוף מעשה, במחשבה תחילה. אז איפה הכל מתחיל? במחשבה. אנחנו היום חיים בתרבות של סוף מעשה. וזה מה שהכוזרי לא מבין.
המחשבה היא עולם
להצביר את טוב, אנחנו כבר נכנסים כאן לדקויות. בואו נעזוב את השאלה הזאת. רבותיי, בסדר, רק נסיים את הסוגיה שאנחנו עוסקים בה. כלומר, ברור שרבי יהודה הלוי והכוזרי מדברים בשני קווים מקבילים שלא נפגשים, כי הכוזרי מסתכל בממד החיצוני, כלומר עולם העשייה, ורבי יהודה הלוי מנסה להסביר לו את הממד הפנימי בעולם הבריאה. והמתח הזה בין רבי יהודה הלוי לכוזרי, זה מתח שכל אחד מאיתנו עובר בעצם. א', אם אני רואה קשר בין העולמות, ב', איך אני מקשר ביניהם. כל החיים שלנו בנויים על הבירור הזה. בבקשה.
כן. אני קצת חוזר, אני קצת לא מצליח להבין איך אנחנו, את עניין הזמן, שאמרנו שאנחנו לא מתייחסים בזמן, בסוף, כאילו, בסדר ההגיוני, בסדר, איך שאנחנו מכירים את זה היום, אם אנחנו הולכים על הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אז יש לנו, בהתחלה הזה אמרנו, במחשבה, יש מעין, ובסוף זה מגיע לעשייה. ולכן זה לא מסתדר לנו, כאילו, מבחינת, מבחינת הזמנים, כי אנחנו לא יכולים להגיד שהעשייה גם לא לדעת התורה וגם לא לדעת המדע, שהעשייה היא לפני הבריאה.
בוא נענה רגע טכנית לזה. טכנית לגמרי כדי להשתחרר מהקושייה הזאת כבר. אנחנו מדברים על עולם הבריאה, כלומר כשמסתיים והיה אלוקים את כל אשר עשה הבין לי טוב מאוד, עכשיו בואו נעבור פאזה. התורה לא דיברה על הממד של הזמן, של הטכני, אלא על הממד של ההופעה האלוהית, אבל אם נשאל באיזה גיל העולם, אני יורד לרמה הכי פרטית, באיזה גיל העולם בסוף ששת ימי הבריאה, מה נענה? לא בגיל שישה ימים שלנו. באיזה גיל? לא יודע. מה זה מעניין אותנו? מיליארדים. מה זה מעניין? אולי מיליארדים, אולי מיליארדים, אולי מיליארדים כפול מיליארדים. מה זה מעניין אותנו בכלל? בסוף ששת ימי הבריאה, העולם מבחינת הזמן שבני אדם סופרים אותו, הוא לא שישה ימים. הראיה שאדם הראשון נברא כאדם בוגר. וזאת הבעיה, שבסוף בריאת העולם, בין כמה העולם? שישה ימים. לא נכון?
אבל לדעת המדענים, נוצר איזשהו תהליך גם של עשייה, היה משהו קיים במהלך ה...
אז אני שואל שאלה אחרת שהיא חשובה.
מיליוני, מיליארדי שנים האלה
של עשייה. שאלה חשובה. בסדר, זה לא הדיון שלנו עכשיו. זה כמו שאתה נכנס לשיעור אמונה, ואתה רוצה, אני יודע מה, לצאת מכאן עם ציור. אתה לא מחוק ציור עכשיו. זה לא מבין העניין, זה לא מבין הנושא עכשיו, שאלה. אני מסכים שמה שאתה אומר זה נכון, שהיה פה איזשהו תהליך שבסוף שישה ימים זה שווה נגיד מיליארד שנה, בסדר.
לא, לא רק שזה...
עכשיו אני רוצה להגיד את התהליך הזה, איך זה קרה, אבל זה לא הנושא שלנו, הוא הולך לאוניברסיטה, אני
אמד את זה. לא, בסדר, זה בסדר, רק אני אומר שגם היה תהליך עד ה... עד השישה ימים של סוף הבריאה, מבחינת המדענים שמבחינתנו הם הולכים לפי הצילות בריאה יצאה, שהיה גם עשייה בו בתקופה הזאת.
אני מבין את זה. כלומר, יכול מאוד להיות שבממד הזה של הבריאה, מצד איך שהמדע קורא לזה הייתה עשייה. אבל תדפיש טוב, מצד איך שהמדע קורא לזה, מצד איך שאני מתייחס לזה. לא מצד האמת האלוהית.
אם אתה לא שולל שהיה סתם כל מיני דברים, חיות וכו' שהם המדע טוען שהיה...
היו, למה לא היו? מה הבעיה שהיו?
אבל חיות זה עשייה, זה כבר אחרי תהליך של עשייה.
יכול להיות שהיו עולמות אחרים לפני העולם שלנו, מה השאלה? זה המדרש אומר, זה לא המצאה של הדור הזה. יכול להיות שמה... הנציב כותב שמה שהארכיאולוגים מוצאים שאריות של בעלי חיים מעולמות קודמים, מדינוזאור וכו', זה לא שאלה באמונה. הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחרים, אז הם עולמות אחרים, יותר מזה. הנציב אומר שבכוונה הקדוש ברוך הוא השאיר שאריות מעולמות קודמים, כדי לבחון אותנו האם אנחנו עדיין מאמינים. כלומר, מה יקרה שיתגלו התגלויות מדעיות ממשיות, שגיל העולם הוא שונה ממה שכאילו אתה הבנת בתורה. בקיצור, האם אתה יורד לרמה של שאלת הכוזרי, או עולה לרמה של תשובת רבי יהודה הלוי? והנציב מדייק את זה מפסול בתורה, כתוב, במבול כתוב כך, אם מישהו יכול להבין נציב על בראשית, אז כדאי לקרוא את זה. כי אני רואה שהנושא הזה הוא מעסיק את אותנו, אז כדאי ל... אבל הנציב מדייק את זה מפסוק ממש, אומר הנציב כך. הפסוק אומר משהו כמו ויימח השם אשר על פני האדמה. בדרך הנציב שדף, הנה פרק זין פסוק אף ג', ויימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, ויימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו בטבע. בדרך הנציב, למה כתוב וימח את כל היקום אשר על פני האדמה. משמע שהמבול מחה, הרס, השמיד, רק את כל היקום שהיה מפני האדמה ומעלה. חז"ל אומרים שלושה טפחים, מקסימום. טוב, כי עד שלושה טפחים זה נקרא חלק מהאדמה. זה נקרא פני האדמה. אבל מה שהיה מתחת לאדמה, נגיד שלושה טפחים ומטה, לתאומות, את זה המבול לא מחה. ומה היה שם? שאריות של עולמות קודמים. ומה מוצאים היום? את אותם השאריות. אז מה הבעיה? מה זה קשור לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? ואימך, אף אחד לא הבין נציב. מישהו יכול להבין נציב? נציב על בראשית. יכול להבין. טוב. ואימך את כל היקום אשר על פני האדמה. זה מה שמבול עשה, מחר רק את מה שנמצא על פני. מה שנמצא מתחת, לא מחר. וכל זה הקדוש ברוך הוא עשה כדי לבחון את הדור האחרון, כך אומר הנציב, לבחון את הדור האחרון, האם הוא עדיין שייך למושג אמונה כפי שלמדנו אותו בפסקאות האלה, האם הוא שייך לציר האיכותי או לציר הכמותי.
למה דווקא הדור האחרון?
כי הדור הזה זה כבר צריכים להגיע למדרגות אמונה גבוהות מאוד. זה כל הדורות, אבל בעיקר הדור הזה שהחוכמה תפרוץ ויגלו גילויים, אז כאן השאלה יותר מתבררת. טוב, בואו נתקדם. עד לכאן סיימנו את החלק הזה. אז אמר הכוזרי נ"ב, אלה דברים מתקבלים על הדעת, חזקים ומיוסדים. טוב, יישר כוח לך, כוזרי יקר. זה לא מה שאמרתי, אבל לא נורא. בשלב הזה, נסתפק בהבנה שלך. בסדר גמור. אמר החבר. עכשיו אנחנו נכנסים כאן לסוגיה מפסקה נ"ג עד פסקה נ"ט. שלושה נושאים. לכאורה שונים, שאנחנו נצטרך להבין את הקשר ביניהם ואת ההקשר פה בספר הכוזרי. מה זה קשור למבנה של, למהלך של ספר הכוזרי? א', הלשונות, ב', ימי השבוע, ג', הספירה העשרונית. כלומר, שלושה תחומים שרבי, הספירה העשרונית עד עשר. הספירה העשרונית. מה שרבי יהודה הלוי רוצה להוביל את הכוזרי, כלומר, השאלה שעומדת כאן ברקע, האם הלשונות שיש בעולם, השפות, וימי השבוע שהאנושות מונה שבעה ימים והספירה העשרונית שבמתמטיקה הכל הוא בחינת עשר, האם זאת החלטה אנושית שרירותית או איזושהי קביעה שבאה ממקום שהוא למעלה מהשכל האנושי? זה בעצם הרקע מאוד מאוד כללי לסוגיה הזאת, וזה ממש אנחנו נראה בסוף, זה המשך של מה שעשתנו עד לכאן. אמר לחבר, ומה דעתך על הלשונות, על השפות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? כלומר, השאלה היא, האם שפה זאת הסכמה חברתית? כלומר, ישבו בני אדם, נגיד, ישבו מנהיגי עם שהם חכמי השפה של אותו העם, והחליטו ביחד שמהיום לא קוראים לקסטה קסטה אלא קלטת. האם זאת החלטה שרירותית, או שלא, או שזה התחיל ממקום מאוד קדמוני. זה לא התחיל דרך הסכמה חברתית שרירותית של בני אדם. האם אתה סובר כי קדמוניות אין, ואין להם התחלה? מה אנחנו עונים על השאלה הזאת? שפה, זה עניין של הסכמה חברתית, כלומר זה רמה אנושית, או בא ממקום אחר. מה היינו עונים באמת? עזבו עכשיו מה כתוב כאן. מה היינו עונים? הסכמה. היינו עונים באופן פשוט, קבוצת אנשים, התנחלה, התיישבה בחבל ארץ מסוים, כדי לתקשר, ישבו, קבעו הבני ביו בו הבא, קבעו שפה. זהו. חייבים לתקשר איכשהו. אז קבעו כללי. אז כל עם, בהתאם למקום שבו הוא חי, למזג האוויר, לנוף, למנטליות, ליותר רוחנים, לשר הרוחני של אותו מקום, להופעה אלוקית, קבעו איזה שהם כללים שמתאים למנטליות. כלומר, זה נכון, חשוב כאן להעיר, זה נכון שיש הבדלים בין שפות, כי יש הבדלים בין סוגי האנשים, כי יש הבדלים במנטליות הפנימית בין האנשים, בין האומות. אנחנו לא אומרים זה. כלומר, אנחנו לא אומרים שלשפה הצרפתית אין מנגינה משלה, שונה מהשפה הגרמנית שיש לה מנגינה אחרת. ודאי שלכל שפה, זה לא סתם הסכמה שרירותית, יש איזו מנגינה מיוחדת, יש איזו המנטליות, רוח העם, אם אפשר לומר, מופיע גם בשפה. זה נכון, אבל הרוח הזאת היא באה ממקום סוף סוף אנושי, זה באה ממקום חלקי, ממדרגת אדם. אז זה מה שהוא שואל. ומה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? אמר הכוזרי, לא, כן. לא, אני לא מסכים איתך. אלה נתאבו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שכמדומני עסקנו בה אפילו בעריכות, או שעוד לא עסקנו בה. עוד לא עסקנו בה, נגענו בה, אבל לא הגענו לשם. זה פסקה פי פי א', שם, תודה רבה. אתם רוצים רגע השלמה מהנציב? השלמה מהנציב, סוגריים. פרק ז' פסוק כ"ג, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה וכו', וימח את כל היקום, נמחו הגופות, ודייק הכתוב אשר על פני האדמה, דווקא אלו שהיו מונחים על פני האדמה. אבל נשתרו כמה גופות שעליהם, שנפל עליהם אפר הרבה, על ידי השיטפון של המבול, על ידי שטף המים, ונשארו הגופות קיימים. והן אין העצמות שמוצאים חופרי ארץ, ומוצאים עצמות מבריאות שלא נמצאת בעולם. בדיוק הסוגיה שלנו. ומזה שפטו הרבה, שהיה לפני בריאה זו, לפני בריאת העולם שלנו, שהיא 6,000 שנה, בזמן של הזמן האלוקי, אולי מיליארדים של שנה בזמן של הזמן האנושי, לפני העולם שנקרא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לפני המציאות הזאת, היה עולם אחר. ובאמת יש בבראשית רבה כמה פעמים על המקרא, והנה טוב מאוד, מה זה והנה טוב מאוד? מלמד, שברא הקדוש ברוך הוא עולמות ומחריבה. וכן כתוב, וכן הוא בזוהר הקדוש. וכו' וכו'. נקרא עוד טיפה, אלא נראה שהעצמות האלה הם מלפני ימי המבול. ואף על גב שנמצאים באקלים שאינם חיים שם, זה נעשה על פי ששינוי דרכם על הארץ לפני המבול והלכו למקום אחר. טוב. ומה שמוצאים בריאות משונות, דינוזאורים, וממה שהרכיבו שני מינים שונים ונולד על ידי זה בריאות משונות כמו הפרד, היוצא מרכבת סוס וגמל, ועל ידי ההשגחה, והיה ההשגחה, סליחה, שהשתיירו עצמות אלו, למה? הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לפתור את הקושיות באמונה אלו. היה יכול להשמיד את הכל, וגמרנו, למה לסבך אותנו בשאלות באמונה? והיה השגחה שהשתיירו עצמות אלו, כדי שיבוא דור אחרון, דור שלנו, דורות אחרונים, ויכיר סתרי הטבע, ויכיר את הגודל האלוהי של בורא עולמות ומחריבה. עד כמה עולמות להן מספר הקדוש ברוך הוא ברא והרחיב. אלא מה שבדרך, עד שנגיע להכרה הזאת, על הכבוד והגודל האלוהי, בדרך אנחנו נופלים בזה בשאלות של קושיות באמונה, איך אפשר להגיע חס ושלום לכפירה. אבל בסוף התהליך הזה, יבוא דור אחרון ויכיר סתרי הטבע, וזהו כבודו יתברך. טוב. יש כאן עוד כמה דברים. תראו, מי שרוצה לראות בהמשך, יש עוד כמה עניינים. זה רק לעניין הזה. אז נחזור אלינו. אז אמרנו שיש הבדל האם הדבר הוא נקבע בהסכמה כללית, כלומר אם הדבר הוא נקבע בהסכמה ציבורית, או שיש לאיזושהי התחלה, מאיזשהו מקור קדמוני, יש איזושהי קביעה. מה ההבדל? אחד ההבדלים המשמעותיים הוא דבר שנקבע בהסכמה כללית זה עניין של שכל אנושי. שכל אנושי זה עניין של תהליך. אז אם כן, עד שהגיעו לאותה הסכמה, היה איזשהו תהליך של זמן, היה איזשהו רצף היסטורי. ולכן באמת בפסקה פי, שואל הכוזרי, נחזור לענייננו, עוד יהיה נינה, איך קמה דתכם? איך נתפשטה ונתקבלה? איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות? ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת? עליהם נבנתה. אחר כך נתחזקה, ולבסוף נשלמה. כלומר, דת, כפי שמבין הכוזרי, זה סדר אנושי, שכל אנושי שמופיע דרך הסכמה ציבורית, והסדר הזה הוא היה תהליכי. כי בני אדם לא יודעים בבת אחת הכל, ודברים מתחדשים. ולכן זה תהליך ארוך, עסקנו בזה בצורה, בשביל עוקף עסקנו. לכן הוא אומר לו, אמר הכוזרי, לא כן, אלה ניתבו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. כלומר, היות וזאת הייתה הסכמה ציבורית, חברתית, שרירותית, ממילא ברור שהיה לזה תהליך של התהוות, היה זמן התהוות לזה. אלה נתהוו. כלומר, הלשונות שאנחנו רואים היום, הם איזושהי הסכמה ציבורית, אחרי התהוות של תקופה היסטורית, ודרך אגב, יכול להיות שההתהוות עדיין לא הסתיימה, כמו שרואים היום, שעדיין מוסיפים מילים חדשות לכל שפה. זה עדיין בתהליך של התהוות, בהתאם להתמודדויות שהיה מתמודד וכו'. כמו היום, כן, יש להם הרבה מילים חדשות, שהדור הקודם מזדעזע. הבוקר שמעתי את הביטוי שלא הכרתי, והתחדשו לי, שיש ביטוי כזה שהדור הזה הוא דור של טפלון. שמעתם את זה, טפלון זה בכלל מילה לועזית.
אני אתבחר
לכלום. אין דבק, הכל הוא זזיתי כזה. הכל הוא הרי. כמובן, כי הוא אף לא התחבר, אף לא נדבק לכלום. דור של טפלון. נעזוב פוליטיקה כרגע. נעזוב עכשיו לעיקרון. גם אנחנו בבית המדרש יכולים להיות בתרבות של טפלון. כוזרי, רצים, ממהרים, ממהרים לשום מקום. מי שיש לו סבלנות, יש. מי שלא, לא צריך. אנחנו דור של טפלון, כלומר זה איזה מין אווירה כזו. אמר לי הבוקר פלוני. שואלים אותי הרבה מאוד אנשים, ואני עדיין נמצא באותה עבודה. זה חידוש שאדם 5 שנים נמצא באותו מקום. כבר שואלים אותנו את השאלות האלה. חידוש להיות קבוע. זה מין צזיות כזאת, זה מין נוונה תהיה בארץ כזה, כללה גדולה להיות נוונה. שזה גם מעלה. כלומר, זה שאנחנו חיים בדור כזה. אבל זה ביטוי כזה, או ביטוי כמו חבל על הזמן. ביטוי שזר לא יבין זאת. איך כל מילה מחוברת לחברתה?
או אין מצב.
חבל, אין מצב, זה סימן שלא עושה מנקירה דרך. שניהם. חבל על הזמן. אז זה אומר שהזמן הוא חשוב או לא חשוב? שניהם. אז חבל על בזבוז הזמן. טוב, בקיצור הבנו את הנקודה.
השפה העברית, אתה גם יכול להגיד את זה?
תכף נראה. אנחנו נגיע, רבי יהודה הלוי במאמר שני, בחצי השני של מאמר שני, מטפל בעריכות בממד הלשוני בשפה העברית. מי שלא מבין, מי שלא בלשן, לא עוסק בלשון, קשה לו להבין את הדיון שם. מה הוא נכנס לפועל, נושא נשוא? מה אני קורא? ממש זה שיעור לשון בספר הכוזרי. מה הוא רוצה? אלא יש כאן עקרונים מאוד. זה הפיתוח של הסוגיה כאן. זאת אומרת, ודאי שבעברית, בלשון הקודש, יש חשיבות לכל משפט, לכל מילה, לכל אות ולכל תג של אות. אם האות א' היא מורכבת מיבה ומשני יהודים, יש לזה משמעות. עכשיו, גם היהודים מורכבת מיכל. היהודים פה הפוכים. אז כל עוד בלשון הקודש, היא מגלה אין סוף סודות אלוקים. שזה כל תורת הקבלה על רגל אחת. לגלות את הרעיונות האלוקיים דרך האותיות של התורה. דרך 22 אותיות. טוב, צריך לעצור פה. נמשיך בעזרת השם.